טוב, אז נחזור. בגדולת העולם, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברוממותו, אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל. לבצר איזו הערה מיסטית, מכונה אמונית, אשר תוכל עמוד חוץ ממציאות האומה הכבודה ושיפת יקרת קודשה. כי האור העליון וזיו הייחוד המאוחד, שיסודו העליון או האמת בבהירותו חי בו, הרי הוא קשור בסגולת ישראל. השם אלוהיו אמו הוא תורת מלך בו. כן, זה באמת משפט מסובך. כי האור העליון וזיו הייחוד המאוחד, שיסודו העליון של... אני לא יודע של מה, של האור העליון או של זיו הייחוד המאוחד. אולי שניהם זה אותו עניין. שיסודו העליון, שהוא אור האמת בבהירותו, חי בו. חי במי? חי באור העליון, או חי בייחוד המאוחד. אור האמת בבהירותו, חי באור העליון, חי בייחוד המאוחד. אז כנראה שאור האמת בבהירותו הוא נשמת האור העליון ונשמת הזיו של הייחוד המאוחד. טוב, על כל פנים, כנראה בשפה פשוטה או גמלונית יותר, אז היא אומרת, השכינה האמירה בישראל, אחדות האידאות. ופה ישנה כניסה, מושגיות מאוד דקה, שהיא מעידה על איפה שהרב נמצא ואיפה לקוחים מחשבותיו. על כל פנים, זה המצב של גדולת העולם, זה הופעת הזיו של קדושת ישראל ברוממותו. זה המצב שבו אין אפשרות שיתבסס איזה מוסד הדוחק את רגלי אור ישראל. אני כבר לא זוכר, הקראתי לכם פסקה מקבילה לזה במהלך האידאות. אולי אפשר לעשות את זה עכשיו. כן, אני רק תוהן, כדאי, אם זה יכול לקרוא את זה, כי אני רואה שיש פה... עד שאני בוא להסביר, אני אסביר דבר אחד מאוד לא מובן, בעזרת דבר אחר עוד יותר לא מובן. אם כי שניהם אומרים את אותו עניין, אז מה נרוויח מזה? טוב, אתם יודעים מה, אני נקרא את זה ותתרשמו. מי שמכיר ומבין, אז ודאי מכיר ומבין, ומי שלא מכיר ולא מבין, אז יתרשם. ויתכן שאתה... זה שאנחנו עכשיו קוראים, קוראים את זה שאני טוען שזה אותו דבר, אז יהיה לכם רמז שזה אותו דבר. אז אולי בכל זאת תיתן משהו. אני אתחיל לקרוא מהחצי של עמוד קופיות ג' מתוך הרכבה המשונה הזאת של שני יסודות המקוריים. מי שישתדל להבין פה כל מילה בלי שיודע על מה שמדובר, הסיכויים שלהם ממש תלושים. אז מי שלא מבין, לא יודע, לא מכיר, אז שינסה להתרשם מהיער ולא להינעל על כל עץ. ומתוך ההרכבה המשונה הזאת של שני היסודות המקוריים האלה, היהדות והאליליות, אשר בעקב הפירוט שגרמה השפלת חיי המעשה לאידאה הלאומית הישראלית מעל האידאה האלוהית מכוח חייה ואור אישה, מתוכה באה אותה הדתיות המצויה עתה בעולם בכלל, שאלוהים שר ממנה. הדתיות הזאת היא הזונים אצלנו. ביסוס של מוסד הדוחק רגלי אור ישראל להרה מיסטית מכונה אמונית אשר תוכל לעמוד חוץ ממציאות האומה, כבודה ושפעת יקרת קודשה. הנצרות וכל הדתות. הפירוד הזה של האידאות בישראל, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית, שהוא, זה היה אחד ההרצאות שלנו, אם אינני טועה בעבר, להבין את המושג אצלנו שנקרא הייחוד המאוחד. אולי זה מדובר על ייחוד האידאות, כי יכול להיות פירוש אחר. הפירוד הזה של האידאות בישראל גרם פגם כללי, עד שגם כעת לא תוכל עדיין האנושיות המפותחת הרבה לקרוא בשם מלא את הרעיון האלוהי, כדי להשפיע ממנו לרעיון החברתי וסגנונו הלאומי, כפי עצם טבע המחשבה בעומק תואר הצילותה. מאז החלה האנושיות להיות צולעת על יריחה בשקר שאין לו רגליים. במוסד של מוסר רוחני, מפה הוא משתמש באותה מילה כמו אצלנו, מוסד הדוחק רגלי אור ישראל. זה קורא לזה מוסד של מוסר רוחני היונק משפע האידאה הדתית, שלא רק שאין האידאה הלאומית מתגלה בקרבו כי היא מנגדתה. הנטייה הדתית בלא שום קשר לנטייה הלאומית, מה שזה אבסורד גמור וטומאה לא קטנה. אבל זה דווקא האוריינטציה של הדת, כפי שהולכת ומתבססת מאז החורבן. אז במוסד של מוסר רוחני, יונק משפע האידאה הדתית, שלא רק שאין האידאה הלאומית מתגלה בקרבו, כי היא מנגדתה, והשפעה הדתית והלאומית נסו בסוף בהכרח כמו צרות זו לזו, הפרדת דת ומדינה. אף על פי שאחרונה, זאת אומרת, הלאומית, הנטייה הלאומית, צריכה תמיד להניקתה מלשד החיים, הגנוז בעומק עומקה של הראשונה, שבעומק עומקה של הידיעה הדתית, מסתתרת הידיעה האלוקית, והרב יסביר פה במהלך הידיעות, שזה הנשמה שמפיחה רוח, תמיד בכל תנועה חברתית. ותחת ובמקום אותם המושגים המורים המקוריים, שאפשר לדבר עליהם בשפה ברורה ולסמן יפה יפה את הקו המבדיל ביניהם, כלומר, המושגים הברורים, של הקדושה של ישראל ברוממותו, בגדולת העולם. אז בזה היה מבדיל מאוד פשוט בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין תורת ישראל לדתיות. אבל תחת אותם המושגים הברורים המקוריים שאפשר לדבר עליהם בשפה ברורה ולסמן יפה יפה את הקו המבדיל ביניהם, בא מושג מלאכותי כמושג הדת של עמי הקולטורה של זמננו, עמי התרבות של זמננו. בעלי הממשלות האדירות, הספרויות העשירות, האומנויות המפוארות. והמושג הדתי הזה בא לשתף אותנו ואת עמים דווקא במה שאנו נבדלים באמת, בהבדלה של קודש לחול. אנחנו הופכים להיות ל... דת, גם אנחנו, יש את היהדות, יש את שלושת הדתות. אתם יודעים, אנחנו נמצאים כיום בעיר שלושת הדתות. המונותואיסטיות. ושעל פי השופטים על מהותה של הדת בכלל. זאת אומרת, הדעת זה מושג מלאכותי מושג לא נורמלי, ומושג חסר חיים. ומזה מבינים בכלל מה זה דת בכלל, ובכלל זה גם הדת היהודית. ובכלל זה גם על הדת הישראלית. בכל זאת, בשעה שניצוצי תורת חיים של היהדות אשר בו, כל מושג הדת הוא איזה פרוורסיה, איזה עיוות, איזה סטייה מצורת החיים המקורית של תורת ישראל, של אמונת ישראל. וכל מה שנשאר בדתיות האקטואלית זה רק ניצוצי תורת החיים של היהדות אשר בו, הנטולים מבית חייהם ונהפכו בו לזוועה ופלצות, למוסר של מבקשי מוות הדבקים בקברים בצורה של חושך וכדרות הנפש. זה המרכז של כל הדתיות, זה רומן עם המוות, התכוננות למוות, מרכז החיים זה המוות, הקדושה זה הקברות, אז כל סביב עצמות וקברות להתגדל ולהתקדש. בכל מה שההכרה מתבקרת והולכת, ובכל מה שעוברים השחרון של הרגשות הכרות והשימום של הפנאטיות הגסה והאחורה, שהיא מהותית לדתיות, בא מיד הייאוש והפסימיות לאכול את כל חילם, כי כל מי שהופך להיות אפיקוירס, אז הוא נהיה מיד בדקונסטרוקציה, בהידרדרות כזאת של ספקנות, פקפקנות, ייאוש מוחלט וטירוף. ייאוש, פסימיות, לאכול את כל חילם של החיים, וזה המסקנות של מי שבמהותו הוא דתי והפך להיות ללא דתי. ועל כל החלי הספרות והאומנות הורגת הסממית הזאת את קוריה. הסממית הזאת זו הנצרות, בין שהיא מופיעה באופן דתי ובין שהיא מופיעה באופן השלב המפותח שלה, הלא דתי. הוא גם דתי. לדכא כל רוח ונפש ולהקות את הארץ חרב. הרגש הדתי שבא לבדו תחת האידאה האלוהית, פעם היה לנו אידאה אלוהית, במקום זה הפך להיות דת. מה זה דת? אני מאמין בלב, ככה מרגיש. חוויה כזאת, פנימית, עמוקה. ככה תראיין את הדתיים, כולם, זה מה שמחפשים פחות או יותר. אז הרגש הדתי שבא לבדו, כל מה שנשאר מהאמת זה רק הדחליל הזה, או השלד הזה נקרא לזה יותר טוב, לא דחליל, אלא השלד. כי בגוף חי גם הוא נמצא. אבל כשהחיים הסתלקו והבשר הסתלק, הכל הסתלק, נשאר רק השלד, אז זה ככה, נראה כמו מלאך המוות. אז הרגש הדתי שבא לבדו תחת האידאה האלוהית, הוריד את הגבורה העליונה האידיאלית אשר לנשמת האדם 10 מעלות בשפל. חדל הססון הפנימי, נפסה העוצמה הרוחנית העליונה, המשווה את רגלי האדם כאיילות, המנצחתו בנגינותיה בשירת עוזה, ובוס סגנון של פרושיות של מה חובתי ועשינה. כל הדתיות זה מין קפדנות כזאת, נו מה עוד צריך לעשות, נו מה עוד, נו מה עוד, וכל אופי החיים זה מין עצבנות כזאת שכנראה על ידה זוכים לעולם הבא, איפה שהם מתים שם. בעבדות קטנה מלאה זוועה ורפיון. ולעומת אותה הירידה של הגבורה העליונה אשר לאורה האלוהית בחיי הציבור וחיי היחיד המורבים בו, ירד גם הרעיון הלאומי מסגב אידיאליותו האדירה והקוסמת. האידאה האלוקית התהפכה לאידאה הדתית, והרעיון והאידאה הלאומית הפך להיות תורת המדינה שלומדים באקדמיה. והיא לרעיון מדיני, למין מסחר המתפשט על נפשות רבות. המדינה היא חברת אחריות גדולה. הירידה הכפולה מרום מעלת האידאה האלוהית אל התכונה הדתית, ועל ידה של הירידה מהתכונה האלוהית אל התכונה הדתית, ממעלת הגבורה האלוהית אל השיטה המדינית, במקום לחיות חיים, חיי לאום, אז מדברים על תורת המדינה. נטלה את זיו החיים מן העולם, והופעת נשמות גדולות הייתה לחזון יקר מאוד. אין לך טיפוסים שלא לדבר כמו דוד, גם לא כמו הגיבורים אשר לדוד. אפילו יהודה המכבי קשה למצוא בימינו. בכלל. אפסו גיבורי חיל, זה טעות פה, אפשר לתקן. עשו גיבורי חיל ענקיים, והרבו במקומם עסקנים, נמוגים ודלי מס, חנבנים שהופכים להיות ראשי מדינות. אלה שאפילו תואר של פוליטיקאים לא ראוי להם, קוראים להם מדינאים. אבל זה הכל, כמו שאומרים בימינו, הכל דיבורי. עסקנים נמוגים ודלי מס, בוססים בתית חוצות של רעיונות קטנים. יש בהן מיני מסחרים חומריים ורוחניים. אלה אמרגני פסטיבלים ואלה אמרגני כיסאות. זה סך הכל מה שנקרא המדינאים. הניסיונות שנעשו בעת כישלון רוח היו גם הם עצמם על כישלונות. הניסיונות להציב קשר לאלוקים בקשר שבין עם, דת ולאום כאחד או אחדות שבין כל מסגרות החיים אל האלוהים, זה לא היה, אף פעם לא הצליח לצאת מזה שום דבר. כי לא חוללה אנושיות ולא תוכל לחולל שום מרכז לאומי שהאידאה האלוהית תתגלה בו בתור השאיפה הפנימית של האידאה הלאומית שלו, שלזה מוכשר רק העם הזה, המרגיש הבוסם הזה, האידאה האלוהית, אינו צריך שום בוסם לבסמו. הוא מספיק להניע את כל גלגלי חייו הכלליים, בטוב טעמם ובעצם שכלולם, לכל חפץ של גדולה לאומית והתעוררות חיים. לזה מוכשר רק ישראל בטבע יצירתו המיוחדת. עם זו יצרתי לי תהילתי יספר. נטייה דתית שנטתה את דרכה מהאידאה השרויה בתוך הלאומיות הישראלי, ושאין לה שום אחיזה בעולם הרוח כי מסיוע המוסרי הפרטי שהיא מסבבת בעולם, לא תוכל לעמוד בתקופת ההתבקרות של התרבות החברתית. טוב וכולי, לענייננו זה מספיק. כן. לא כל כך משנה. לאו דווקא מדובר פה על הנצרות, מדובר פה על הדתיות בכללותה. וביחס לשאלתך, כן, היה מצב שבו האפיפיור הזה היה הקיסר. הוא היה מושל ראשי, ניהל את המדינה, ומה שלא לדבר על זה, שיהיו תקופות, ומה זה? למשל, מסעי הצלב. אז הכנסייה ארגנה את פוליטיקה בינלאומית, הכל היה סביב זה. אז פתאום הסתבר שפוליטיקה כן מעניינת אותה. ואתה לא אומר אשר לאלוהים לאלוהים אשר לקיסר לקיסר. אבל זה לא משנה, אני לא בטוח שזה הדוגמה שלאליה הרב מתכוון פה, שהניסיונות שנעשו היו גם כן כישלון. טוב, נחזור לסגנון שלנו. פה בפסקה. בכל פנים, במהלך האידאות אז רואים, זה אדרבה, טוב קצת לקרוא את זה, וטוב אדרבה להבין שלא מבינים, למרות ששם זה כתוב בצורה הרבה יותר מבוארת ממה שכתוב פה. כי פה זה כתוב בשפת קוד, כמעט כמו שכותבים המקובלים. ומזה נלמד מה הקשר בינינו ובין קבלה, אתם מבינים? כי מה שכתוב כך בכמה מילים של קבלה, אז צריך מאמר כזה גדול שנקרא מהלך האידאות בשביל לפתוח את הקוד ולהבין את המשמעות שלו במציאות. ומי שיודע לעשות את זה, הוא מקובל. ומי שרק יודע להגיד מילים אחרות כאלה, אז הוא זה שקוראים לו מקובל. מקובל לקרוא אותו מקובל. אז עכשיו נחזור לסגנון פה, שרק נבין או נחוש כמה אנחנו לא מבינים, או כמה הדברים נשגבים. אז כן, בגדולת העולם, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברומותו, אין אחיזה לכל זונים. לכל העומדים מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל, לבצר איזו הערה מיסטית, מכונה אמונית, אשר תוכל לעמוד חוץ ממציאות האומה, כבודה ושיפה תקרת קודשה. למה? כי האור העליון וזיו הייחוד המיוחד שיסודו העליון, אור האמת בבירותו חי בו, הרי הוא קשור בסגולת ישראל. זה פירוש המילה, השם אלוקיו במוס, ותרועת מלך בו. אבל מרידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית נפרד הייחוד העליון ממקור אחדותו ועלה למעלה להרקיע לשחקים. אז אני חושב שאני קרוב ודאי שאמרתי לכם בפעם הקודמת שאני לא יודע מה הפירוש של המילה הייחוד העליון פה, שני פירושים אפשריים, או כמו שאנחנו עכשיו אומרים שזה הייחוד של אחדות האידאות, האידאה האלוקית, האידאה הלאומית, או במשמעות אחרת. סליחה? אז לא? דווקא נפרד הייחוד העליון ממקור אחדותו ועלה למעלה להרקיע לשחקים. מה זאת אומרת? זה כמו סוף למהלך האידאות שהרב שם מסיים בקרוב לאותה מילים בעמוד קי"ז, במקום אשר לא הגיע יד ההרס והחורבן, שם מתאימים ומחוברים ילכו אל הדודים, אלה האידאות של כנסת ישראל, כמו שהייתה בתחילת הצילות נשמת נשמתה. תחתית עמוד קי"ז, אתה רואה? כי הייחוד עלה למעלה להרקיע לשחקים, זאת אומרת, זה כמו שבית המקדש הסתלק, עכשיו הוא נמצא של אש בשמיים. מה זאת אומרת? באידאה הנשמתית, בשורש השאיפתי של כנסת ישראל, שם האידאות עדיין מחוברות, זאת אומרת, בתור אידאה נשמתית, שאיפה פנימית, עדיין חי וקיים, וחי וקיים בצורה היותר תאורה ויותר מלאה, בלי ששום קונקרטיזציה מפריעה אותו מתארתו. זה נקרא הסתלקות, סילוק נשמה, זה נקרא מוות, אתה מבין? כי מסתלקת הנשמה, אז היא מאוד תאורה, אין לה שום בעיות בגוף, והיא חיה את חייה עשר. אז זה מקביל לזה, אותו דבר. מירידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית, נפרד הייחוד העליון ממקור אחדותו. אם נסביר את זה עכשיו, שפירוש המילה ייחוד העליון זה אחדות האידאות, זה נפרד ממקור אחדותו, אני יודע, מכנסת ישראל, ואחדותה עם קודש הבריחו שגורמת לאחדות האידאות. ועלה למעלה להרקיע לשחקים, זאת אומרת, נשאר הייחוד העליון, הסתלק. עלה, זה המילה בארמית, זה נקרא הסתלק. עלה למעלה להרקיע לשחקים, זאת אומרת, ברקיע בשחקים, שם יש ייחוד עליון. כלומר, נשאר בשאיפה. כי כש...
פה בתחתונים יהיה יותר
תייחוד.
אבל
כשהוא
כוח
אחדותו,
כן יש
תייחוד. כשהוא כשהוא במקור אחדותו, כשהנשמה היא מאוד מלאה, אז היא מופיעה בגוף. שרב
כותב
להרקיע לשחקים, להרקיע
לשחקים, להרקיע לשחקים.
בארץ. נסתם, הוא מתכוון בדיוק, אבל אני... נשאיר את זה לגבינו, זה לפוקי הארץ. זה לא מופיע בארץ, זה נפצע למעלה בשחקים. בעולם, הנה, זה הנגדה. ברקיע בשחקים ולא בעולם החיים. בעולם החיים לא יופיע כמנהיגי הזהורית של הייחוד התחתון. אז יש שאלה למה הכוונה לייחוד תחתון. לפי הפירוש הזה, אז מה נסביר מה זה ייחוד תחתון? אולי זה אידאה דתית. עם הזיקה לאלוקים. זה ייחוד תחתון. סליחה? אידאה דתית זה נטייה לבטא באופן פולחני, מעשי, כן, אמנם כן, את הזיקה לאלוקים, את הזיקה למוסר המוחלט. יכול להיות שזה נקרא ייחוד תחתון. סליחה? הדתיות מזדווגת עם אלוקים, עם האמת. אז
זה...
אתה צודק. יפה, אתה צודק. טוב, בקיצור, נפל הפירוש הזה. אני חושב. כי אם אנחנו מסבירים ייחוד עליון, אנחנו מסבירים האידאה האלוקית עם האידאה הלאומית. אז ייחוד תחתון זה מה? אז לא אידאה אלוקית, אידאה דתית. היא מה? אז זה לא יכול להיות ההצעה שלי. עם אלוקי. כי זה צריך להיות משהו מקביל לאידאה הדתית, לאידאה הלאומית, אבל זה לא יכול לזה. אין אידאה לאומית בזמן של ייחוד תחתון. אז למה בכלל זה נקרא ייחוד?
כן, אבל ייחוד תחתון זה לא משהו, זה רק הזהורית,
מה אכפת לי? מה זה ייחוד תחתון שנגיע הזהורית שלה מופיעה? אין לפי הפירוש הזה משמעות. צריך להיסוג לאופציה השנייה. אתה אומר שיש כוח בידי מצד הידי האלוקית לשמר משהו אפילו מצד הידי הלאומית. אבל מה ייחוד פה? זה בעצמו ייחוד תחתון. ולמה זה נקרא ייחוד? כך אתה אומר אחדות הידיות. אתה מתכוון לעמוד כופרת למטה. האידאה האלוקית בתוך עליונותה, מתוך עוצמת אור החיים שבה, דווקא יכולה להשיב רוח חיים גם במעצמות יבשות, והיא רק היא יצרה כוח לשמור את נקודת ציון הפנימית היסודית של כנסת ישראל, אפילו מצד התכונה הלאומית שבקרבה, כדי שתהיה ירויה לקום לתחייה בו את קץ הראוי. אני עדיין מרגיש שזה ככה קוויץ' כל הכיוון הזה. זה מושגים מעולם אחר, זאת אומרת, לא קשור למהלך האידאות, קשור אני יכול לקרוא לכם פסקאות כאלה, גם כן יגרמו לחוסר חמצן. יש פרק שנקרא ייחוד העליון. יש פה ייחוד עליון ויש פה ייחוד תחתון, מפורש, ככה זה נקרא. אבל זה בזמן שלא תבקשו ממני להסביר לכם. זה באות הקודש חלק בית המותפי. טוב, תקראו, תתרשמו. כי אנחנו לא לומדים אורות הקודש, אתם מבינים? מה נעשה שם? בשבת. בשבת, תבינו. הרעיון העליון הנובע מיסוד ההכרה העליונה בגדולת אינסוף, המוציא את מעמק הברכה מקרב תוכיות הנשמה ברוך הוא, עד אשר בא לידי אותו האור הנאצל והצילות התואר שמכוחו כבר ראויים הם העולמים להיות מתייצרים, מתוארים ומתנהלים. כל אותה אחדות המהירה, כל אותה האדנים, כל אותם האדנים, מלאי החיים והעוז, ברום קודשי קודשיהם, הרי הם בכלל הייחוד העליון. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ברוממותה של הנשמה, היא משוקה רק מזה התל העליון, משעשוע האחדות האינסופית, וצבעי המהירים מחיים את פנימיותה וחוסר רוויה. מאז והלאה, מוכר הוא אור האחדות והיצירה הפעלית. עולמים ועולמי עולמים, רוחניים, שכליים, רצוניים, כוחניים, מוגלמים ומצומצמים, קשורים ואחוזים, מכותבים ומסודרים, עד המורד של כל אותו המרחב המעשי, והמון המוני כוחותיו וגלמיו, סידוריו ופורותיו, יופיו ואומנותו, פירו וסעיפיו, והכל מופע באור האחדות העליונה האלוהית המלאה והרבויה. אמנם, מי שבא לכלל עולמים, הדבר מצומצם. שם כבר יש הוויה וחידלון, עלייה וירידה, ריבוי ומיעוט, במובן המדויק של אלה התכנים ושלילותיהם עמהם. בעת ההערה המלאה, שואפת היא הנשמה למילוי העליון, למרומים האלוהים, שם הוא מקור תענוגיה, מכוני אישה. כל מה שהוא כבר גדור בהגדרה עולמית, הרי הוא אוסר אותה בכבלים, קוצץ את כנפי רוחה, משיבה עדקה, על כן עיניה וליבה אל הרום, אל הייחוד העליון. ייחוד האור האלוהי במקורו בעצמיות עצמיותו. בסור הזיב העליון מאת הנשמה, הרי עומדת חפוית ראש, מתנחמת בעונייה בהשארותיה, במשפטי הגיונותיה, שואבת מים שאובים מאוצרות החושים, בונה בנייני רוח וגשם, שכל ודמיון במושכלות הקצובות, חוזה את צלילי התואר של האור התולדתי במעשה השם אשר בעולמי, משארת היא את אור המידות והכוחות האלוהים מחיי העולמים, בוניהם ומכוניהם, מקשרת היא את כל העולמים הרבים אל מקור שפעת שורשם, מתנעמת היא בטעם קצוב זה ביותה במורד. ריח ציקי קדירה, מאכל שפחות יש כאן, אבל בירידתה הרי אולי הכרח, מביאים העבדים בחשאי. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ייחוד תתה. כשזורח על גבי הייחוד התחתון רכזים מן הייחוד העליון, הרי הוא מתקפל ומתעלה. ועם כל זה הרי הוא בנפילתו, נון כפופה של כללות האותיות אשר בשני הייחודים עם כללותם. ובהיות הייחוד העליון הפועל והמבריק והייחוד התחתון בעל קצוות העולמים בטל אליה ונרתב בלשדו, מתעלה בעילויו ומתאחד באחדותו, הרי היא נזקפת, נון פשוטה, כלל עד דחר ונוקבה, תפארת ישראל וכנסת ישראל. טוב, אתה אומר שניכר זה. מכל מקום יש לכאורה הבדל גדול מאוד בין הפסקה שלנו לפסקה הזאת, איך לקרוא לזה שפה פילוסופית, הייתי קורא לזה עושה רושם שפה זה אפיסטמולוגי ופה זה אונתולוגי, כלומר פה זה בתורת ההכרה ופה זה ביש, בהיסטוריה ומשהו. אבל כנראה זה לעומת זה עשה אלוקים, וזה נכון. טוב, סיכום, מה אנחנו... כאן עלי אדמות, מה אנחנו עושים עם הדברים האלה? אז מבינים באופן כללי, זה מספיק שאנחנו מבינים עכשיו באופן כללי, שיש מצב של הערת נשמה מאוד גדולה. וכמו שזה ביחיד, ככה זה בטח בכלל, בכלל ישראל, ודברים שדיברנו על מהלך האידאות, אז זה נכון, זאת אומרת, סביר שמתי שהאידאות מאוחדות, אז זה המצב של שמע ישראל, השם הקרן השם אחד. זה המצב של הייחוד העליון. אבל עכשיו הייחוד העליון זה לא מדובר אחדות שבין האידאות, אלא מדובר על משמעות אחרת. אבל מכל מקום, זה אחדות השם. אחדות השם היא נקלטת בגדלות. ויש, והדברים הם נתפסים, לא מצד הערת הנשמה. אולי, הנה, אני חושב עכשיו על מטבעות לשוניות מוכרות לכם. יש הבנה אלוקית, כמו שאנחנו מבינים אותה, בזמן שאנחנו נביאים. שעם ישראל הוא כולו נבואי. יש נביאים, אנחנו יכולים יותר לעצמנו שבמצב הזה של נבואה, כל המושגים האלוהיים, זה לא המושגים שלנו. גם המושגים של גדלות וקטנות ועוצמות חיים וקדושה, אמונה, דבקות, כל המושגים האלה הם מקבלים משמעות שונה לחלוטין. למישהו נביא, למישהו ובין אדם כמותנו. אבל אחרי שבטלה הנבואה, אבל כל היחס לאלוקים עדיין נשאר לנו בתור שאיפה, אנחנו עדיין רוצים יחס לאלוקים, אבל יחס לאלוקים באמת זה נבואה. ככה כתוב בתנ"ך, אתם יודעים? שמואל עליו כתוב, ושמואל תרם ידע את השם, כי תרם נגלה עליו דבר השם, הלמדת שמה זה דעת אלוקים, להיות נביא. לפני שאתה נביא, אתה לא יודע את השם. זאת אומרת, אם תחפשנה ככסף, כמה תמונים תמצאנה, תבקשנה, אז תבין יראת השם, דעת אלוקים תמצא, תלמד מסילת ישרים, תלמד כוזרי, מהר"ל וכו'. תלמד, תדע בסוף דעת אלוקים. אז צריך להבין, אולי אני מחפש פה תבנית להמחשת מה שכתוב פה. אז זה נקרא איכות תחתון. זה דל ועלוב מאוד, גם בהישגים היותר מדהימים. וכמו שזה ביחיד, ככה זה בחברה, ככה זה בתרבות, ככה זה באומה, ככה זה בעולם כולו. אז יש עולם בתודעות של נבואה, זה עולם של קדושת ישראל ברוממותו, ובספירה הזו של נבואה, אז לא יבואו וברכוכם ויגיד, שם אמר לי כך, מה שיח, מי ימציא לנו פה דתות, מה? זה לא רלוונטי, זה לא יכול לסחוף המונים, כי המטומטמים הגדולים ביותר לא סביב דתיות, זה לא ידבר עליהם בתקופה שיש נבואה באמת. דיברנו על זה בפעם קודמת, אליליות, כן, אורגיות אדירות, אקסטטיות, זה יכול להיות, אבל סתם שאתה מחפש בתוך נשמתך איזה מין תחושה כזאת שהיא מזליגה ממך דמעות, וכנראה זה היה יחסך לאלוהים, אז זה דבר שאף אחד אפילו לא ייצר שנייה בשביל להקים להשתיות האלה. זה לא מעניין אף אחד בתקופה הבריאה. סליחה? נו, אז זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. מתי קמה הנצרות? בתקופת שלמה המלך קמה הנצרות? בתקופת שלמה המלך לא יכלה לקום הנצרות. מתי היא קמה? שכבר חסרה שכינה מישראל, וכבר אין מלכות בישראל, ואין גבוהה בישראל, והכל הולך ודואך ומתכווץ, ושנאת חינם יש בישראל. אז זה זמן טוב שתפוץ, תתחיל להופיע מערכתם. גם אנחנו. יש לכם אמנם מקדש יפה, נבנה גם אנחנו, כניסיות עוד יותר יפות. בעולם החיים לא יופיע כמנהיגי הזהורית של הייחוד התחתון. כנראה, הייחוד התחתון זה האידאה האמונית הכללית, בלי נבואה. אני קורא בוודאי שאני לא מדייק, ואני לא מנסה לדייק, אני רק מנסה לשבר את האוזן מה שהיא מסוגלת לשמוע. אז ליצור לנו פה איזו אוריינטציה על מה במחשבות או דיבורים שהם בכל זאת מקובלים אצלנו, באזור מה הרב מדבר פה. אז מירידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית נפרד הייחוד העליון ממקור אחדותו ועלה למעלה להרקיע לשחקים. בעולם החיים לא יופיע כי אם נגיע הזהורית של הייחוד התחתון הנשאב מהבורות השאובים ויד זרים בו נוגעת. לחכות דתיות, את זה אפשר לחכות. לחכות את אמונת ישראל במלוא מעמדה, כמו שהיה בימי שלמה המלך, אי אפשר לחכות. וכנסת ישראל תחיל חיזק בחבליה. זה חילול השם שאין כמותו. זה איסורים לכנסת ישראל. אוי נא לי, כי עייפה נפשי. זה כמו, אולי הזכרתי לכם את זה, זה כמו בבית יוסף, בגילוי שהיה שם בשבועות, שכנסת ישראל אומרת, אם הייתם, אתם המאדרים מן המאדרים, אם אתם יודעים את הצער שיש לי, הייתם מסוגלים, לא היה עולה צחוק על פיכם לעולם. וכששמענו את קולה, והיא כחולה, וכמה היא מצטערת, היינו כולם בבכי. כנסת ישראל תחיל תזעק בחבליה, אוי נא לי, כי עייפה נפשי. זה החורבן המהותי של כל היש. חורבן החיים מפנימיותם. רזי תורה לחיצונים נמסרו. תורה נשרפת, גביליה נשרפים, אותיות פורחות, ולבני ציון היקרים אפר תחת פאר ושם. נו, מה אתם אומרים? סליחה?
הישגים אמוניים פנימיים, הם כאילו נמסרו לחיצונים, הם באו
כן, זה פירוש פשוט. אבל אני מבין שבני שואל בצדק, מה קשור מה שאנחנו מדברים פה על נפילת החיים וכו' וכו', למה פתאום מוזאי תורה? אתה פתאום נותן לנו אינפורמציה חדשה. אבל היא לא עקבית עם מה שדובר פה לפני כן. זה הלך, אבל מה פתאום מוזאי תורה? אז אתה שואל, אבל מה פתאום? אומר פה הרב, מוזאי תורה. כן, אבל כשאני מחזיר לכם את השאלה, אני ארמוז לכם. זה בגלל שאני קצת מקווה שאתם זוכרים מה שלמדנו מתחילת הספר עד הלום. ואולי יש לכם רעיון על פי מה שלמדנו מתחילת הספר עד הלום להסביר את השאלה בצורה מעניינת. אתם זוכרים, רמז עוד יותר קליט. נכון. נו, 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 אז מה אמרנו שם? מה זה רזים? אדרבה, מזה יש לנו עוד פעם. בארץ ישראל. טוב. שזו מילה נרדפת, למימד החי של הקשר ל... עד כאן אמרת, עכשיו תגיד את זה במילים אחרות. טוב אמרת, רק איך אפשר להגיד מה שאמרת בעוד מילים? מה זה ארץ ישראל? נשמת הכלל, רוח חומה, יפה. אז אדרבה, בזה אנחנו כוללים הגדרה, מה זה רזי תורה? תודעות, כלליות. של נשמת האומה, זה באמת רזי תורה. זה עצם הדתיות, זה מסירת רזי תורה לזרים. כן? מה זה לא נמצא? רזי תורה לזרים נמצא, או עצם הזיקה לאלוקים באמת, הזיקה לאלוקים באמת, זה מה שתואר פה, זה נשמת האומה, זה הזיקה לאלוקים, הוויית החיים, המלאה. ופתאום, מה להם לדבר על אלוקים? שהגויים מדברים על אלוקים, מדברים על הדתיות, זה רזי תורה של זרים נמצא. כמובן, לא מכיוון שנמצא להם, אז אין להם שום רז, אבל אז זה משהו גם ממשיך. תורה נשרפת, אותיות פורחות, גביליה נשרפים. כי זה ממילא, זה שרפת התורה. עצם מה שתואר פה מלמעלה עד הלום, כל זה נקרא רזי תורה של רזים של זרים נמסר. כן, אני אומר, עצם זה, הזיקה לאלוקים, זה בעצמו רזי תורה. רזי תורה זה עצם ההוויה הכלל ישראלית, זה עצם נשמת ישראל. זה עצם החיים הישראלים, בזיקתם לעניין האלוקי, באופן חי. זה רזי תורה באמת. עכשיו, כשזה לא מופיע באומה, ולא מופיע בכלל, ובמקום זה, זה מומר, והופך להיות למין מערכת דתית, והנה יד זרים בו נוגעת, אז אתה לוקח את העצמות היבשות של מה שהיה פעם חי, ונמסר העצמות האלה, נמסרות. לזרים, ואז אתה אומר, רגע, קדושת העצמות, שיהיו פעם חיות.
אז אולי אפשר להסביר שהפסקה הלבים האלה, הם לעומת ההתחלה, אין אחיזה לכל הזונים, לכל מיני מלכות של זה, נמצא בידך ובדה, ואז...
ודאי.
אז זה, לעומת זה, כאילו, במילים
ספציפיות. פשוט. מה רצית לומר? לא לפנימיים, כי עם ישראל זה המציאות הפנימית. כן, נכון. זונים עומדים מבחוץ, נכון. לא שומע?
ו...
ואז מה זה טוב? לא נראה לי יפה הצעה שלך, אתה מבין? לא, גם לא היינו יודעים כלום, רק מבחינת הניתוח הספרותי, המשפט לפני כן, אחרי כן, זה בקיצור, יש פה שואה, אתה מבין? אתה מציע לנו פרשנות כזאת מינורית. זה הדרך ככה. לא, מדובר פה על משהו היום כנראה. כנסת ישראל תכיל תזעק וחבליה, רואי נעלי כעיפה נפשי, רזי תורה חיצוני מסרו, תורה נשרפת, בליה נשרפים. תראה עוד את ההמשך, צרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה וכולי, כל הצרות, נהרי נחלי אדמים נשפחים, התלאות הנדודים ובוז ונוסמה, אינם אלא תולדה קלושה מעד הכל של אותו הצער העליון, צער השמיים, צער השכינה. כן. טוב, אז באופן כללי הבנו פה את העניין, אז... על זה קמים נבוני לבב בחצות לילה וידיהם על חלציהם כילדה. דיברנו על זה באופן כללי, כי למדנו את זה. אז בסדר. אני חושב שבזאת נגיד שהבנו את הפסקה על כל פנים בצורה מספקת לענייננו עכשיו. טוב, אז בזאת סיימנו את המלחמה. ישראל ותחייתו. בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, אור חדש על ציון תאיר. והנה אור חדש על ציון תאיר. ישראל ותחייתו. הפרק הראשון פה של הספר הזה, ישראל ותחייתו, של החלק הזה בספר שנקרא ישראל ותחייתו, הוא מין שיר הלל לישראל. ישראל מספרים תהילת השם. כוח גבורה עליונה במלוא תפארת מעשיו, בכל מקומות ממשלתו מעולם עד העולם. ומרומם על כל ברכה ותהילה. זהו גורל ישראל. ישראל מכירו את כוח מעשה השם. ישראל מכירו מעיד, עדות אל גיבור יוצר כל לבדו. ואתם עדיין נאום השם ואני אל. מלאו ישראל מאור הגבורה והתפארת העליונה, שהכרתן מלאה חיי חוכמת עולמים, חיי חסד ואהבת כל הבריות, חיי פאר מקדושים. ישראל עומדו בקרן אורה זו ברוחו, וחיי כל נשמה בפרטיות, ובחיי האומה כולה בבניינה, בדורותיה, בשאיפת סיגוב פאר זיו הדר כולניות מלכותה, בחל קודש מקדשה, בלעת אש חיי נעוריה, אשר בנינו כנטעים מגודלים בנוריהם, בנותינו כזוויות מכותבות תבנית החל, וחפץ רכושה ואושרה, מזווינו מלאים מפיקים מזן אל זן, צוננו מעליפות מרובבות בחוצותינו, אלופינו מסובלים, אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה ברחובותינו, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו. והעם אשר, השם אלוקיו, יודע לספר כוח מעשה השם, יודע לספר שאלוהי ישראל, אלוהי עולם הוא, בורא שמיים וארץ, ושהכל ברא לכבודו. וכבודו, כבוד כל עולמים, חיי כל עולמים, וחקר כבודו, כבוד. וידיעתו זאת היא תכונת רוחו, מורשת אבותיו והכרתו הפנימית. חודרת בו בכל לב וכל נשמה, אחוזה, קשורה ודבוקה בנימת אמונתו, אמונת עומי. בבירור תולדתו, בניצחונותיו על כל, בסגולת קיומו, בעמדתו נגד צריו הרבים, אשר הם הכשלו ונפלו והוקם מיבית עודד. ויותר מכל חרותה ידיעת קודש עולמי עולמים זו, בנשמתו הפנימית, בתביעת רוחו, בזוהר שירתו, בהתגלמות חייו, מותאמת לאופי מוסרו, לתוכנית מדיניותו. והיא יסוד כל שאיפותיו. והאמת העליונה הזאת, היא מקוממת את כל היקום. כל יציר נברא ממן חי, הכל מכוחה ישתלם, כל הנופלים יקומו על ידה, כל עשוקי כוח, כל רצוצי משפט ישוב וינרו מזיבה, כל תבועי שאול בחילה יעלו ויעמדו במרחב, כל זהומי כל תמונה שוררה, כל החשוכים על ידי כל שכלות, וכל תיעוב על ידי אור עולמי אין קץ זה יביטו וינהרו. אור ישראל זורח והולך באור, מפעים בקרב נשמתו את תלמוד גאולתו, כוח מעשה וגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. מעשה ידיו אמת ומשפט, נאמנים כל פקודיו, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. פדות שלח לעמו, ציווה לעולם בריתו, קדוש ונורא שמו. וגבורת אלוקי עולם, אלוקי ישראל, אדון כל העולמים, מתברכת ומתגברת בתואפות הופעותיה ברומות קרנם של ישראל, בסוד האומה היא זורחת ומופיעה. בתאוות גאולתה היא חיה ומתעוררת. האל, הבורא, היוצר, הקורא כל יש מאין, הנוטה צפון על תוהו, אשר בידו מחקרי ארץ ותועפות הרים לו, מהעונה אלוהי קדם. מעון אתה איתה לנו בדור ודור, ותרמרים יולדו, ותחולל ארץ ותבל, ומעולם עד עולם אתה אל. ותפארת אל זאת, כתר מלכות אלוקים חיים, בישראל לישויה. אין עם בלשון בעולם שיוכל להגות ברוחו אמת חודרת תבל ומלואה זו. עד מתי יוסחה בשביל, תפרטיך ביצר, אורה גבורתך אל אלוהים עליון, לפני אפרים ובנימין ומנשה אורה את גבורתך, ולך לישועת עלינו, הושיע את עמך ופדי גוי ואלוהיו, ופדות תפדה כי גואל חזק אתה. כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם אין כמוך, ואין כמוך השם גדול אתה וגדול שמך בגבורה. מכמוך חזין יא ואמונתך סביבותיך. אתה מושל בגאות הים, וסוג עליו אתה תשבחם, אתה דיקית כחלל רהב, אפשר לתקן. בזוע עוזך פיזרת אויביך. לך שמיים ולך ארץ, תבל ומלואה אתה יסדתם, צפון וימין אתה בראתם. תבור וחרמון בשמך ירננו, כי להשם מגיננו, לקדוש ישראל מלכנו, כי כל אלוהי העמים אלילים, והשם שמיים עשה. אז כן, כמו שאמרנו, כל הפרק הזה עניינו ישראל. מה זה ישראל? ישראל מספרים תהילת השם. עם זור יצרתי לי, תהילתי יספר. עם זו יצרתי לי, זו יצירה. זו בריאה. סוג חמישי, כמו שאומר הכוזרי. יצרתי דומם, יצרתי צומח, יצרתי חי, יצרתי מדבר, יצרתי ישראל. עם זו יצרתי לי. כי המציאות הזאת הישראלית היא כל עניינה זה לי. תהילתי יספרו. על כן, עם זו יצרתי לי, תהילתי מספרו, ישראל מספרים תהילת השם. איך ישראל מספרים תהילת השם? ומה שהיהודים מספרים אחד לשני, שהשם הוא גדול ומעולל מאוד. טוב, יכול להיות גם, אבל באמת מה שכתוב פה זה משהו אחר. כי מה שישראל מספרים תהילת השם, זה כמו שאנחנו אומרים בשבת, השמיים מספרים כבוד אל, מעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע עומר, לילה ללילה יחווה דעת. נו, אז איך השמיים מספרים פה דעת? איך מעשה ידיו מגיד הרקיע? אז פשוט, מה שכולנו חושבים, עצם ההוויה אומרת, זה העומר שעולה מההיות. גם ישראל זה כך. סיפור תהילת השם של ישראל, ילך ויתברר פה תכף בשורות הבאות, שבכלל המילה ישראל זה לא יהודים. זה שני דברים. יש מושג שנקרא יהודים, זה מושג בפני עצמו. ויש דבר שנקרא ישראל, זה מושג בפני עצמו. אולי כמו שבן אדם, זה לא מולקולה. אז ככה ישראל זה לא יהודי. וישראל שמספרים תהילת השם, אם מחשבה גולשת לזה שיהודים מדברים, אז היא לא מבינה את הנושא שעליו מדובר פה. היא פה מדובר, הפרסונה, האישיות, עליה מדובר פה, זה הכללות. וישראל, תכף יתברר פה, שמדובר פה על ישראל, על העם, על האומה. טוב. תכף נראה את זה בהמשך. על כל פנים, ישראל שמספרים בתהילת השם, זה כמו כנסת ישראל, כמו כללות האומה, זה כמו נשמת ישראל, החיות הישראלית. יש לה את האומר שלה, יש לה את הסיפור שלה, והוא תהילת השם. מהי תהילה שישראל מספרים אותה? מה זה? אז אם אין הכוונה במשמעות מצומצמת בלבד של, אני יודע, אני יכול להגיד שיהודי מדבר על תהילת השם, הוא אומר, הקהל הגדול, הגיבור בה וכו'. אז אולי הוא מהלל את השם. אבל אם אנחנו מדברים במובן של עומר חיים, אז מה? נכון, או כי יהל, כמו שהרב אומר בכמה מקומות. נכון. זאת אומרת, יש פה את ערך החיים האידיאלי, ההילול, התהילה, טוב, שהרבה מה להיכנס לפרטים, אבל אם אנחנו רוצים לא להיכנס לפרטים, אבל לשמור על המסגרת הכללית של הבנת העניין, אז כן, אז אותו הליכה מחיל אל חיל, מגודל אל גודל, מאידיאל לאידיאל, מוודאות לוודאות נישאה ממנה, מאור לאור גדול ממנו, מהילת האור להילת האור ההולכת ומסתגבת. זוהי התהילה שישראל מספרים. זה אותו זרם חיים ההולך וחושף את האור האלוהי, את השלמות האלוהית, את החיות האלוהית, את הצורה האלוהית, את המגמה הכללית האלוהית. זה תהילת, זה סיפור התהילה האלוהית. אתה צודק. זה כן ההסבר של תהילת השם. יפה מאוד. נכון. זה באמת ההמשך. סליחה? למה נזכרת עכשיו לשאול את השאלה הזאת? באיזה קשר? מה שמעת שזה הזכיר לך שיש דרגות? למה אתה שואל את זה עכשיו? זה בעצמו התהילה, ההליכה, ההתקדמות, העלייה. אז זה בעצמו התהילה. לא הבנתי מה לא הבנת. מאותה סיבה ששולחן מקביל לזה. ככה זה. קבל כהגדרה קודם כל. יש מילות בעברית, וזה ציינים מציאויות. עכשיו, נתתי לך אינפורמציה, והיה ואתה תבחין בזה שיש בו עלייה מחיל לחיל, מגודל לגודל, בקשה בקשה וכדומה ועוד, זה בעברית נקרא תהילה. ואין מקום לשאול למה. כי התשובה על זה זה ככה, אתה תענה לי לשאלה למה זה נקרא שולחן, אני אענה לך לשאלה למה זה נקרא תהילה. ככה, ככה זה בעברית, זה פירוש. כן, אז מה הפשר שאלתך? אני אחראי למה ש... אתה שואל אם יש קשר. פטור מקשר. אני עכשיו נתתי לך, לא מחפש קשר. או שיש קשר או שאין קשר, לא משנה. זה הגדרת המושג, תהילת השם, הגדרה, נקודה, לא צריך הסברה על זה. כמו, נסביר לך את המילה עין, מה זה עין? אתה אומר, תראה, זה משהו משקפיים. אבל שואבות שם נערות מים, יש אולי קשר? לא יודע. או שיש, או שאין. לזה קוראים מים, לזה קוראים מים. אז... עכשיו, תדעי לך ידיעה, מה זה תהילת השם? זהו. טוב. טוב, חום יחפר.
אני חייב לחפש את הסוכרת שכתבו לרב.